אז אנחנו נתחיל יחד.
בבקשה.
בבקשה, בהתחלה.
רציתי לעזור את שבוע שעבר על מה שלא רצית לעשות.
כן.
רק קצת יש להבין.
תמיד כשרמב"ן אומר המבין יבין ועל פי יסוד, זה קשה, יש את
זה. זה נושא שלם.
מה?
זה נושא שלם כנראה.
זה אוקיי. אולי נמשיך בכל מקרה. הייתי מתחיל בהתחלה. קצב את אהרון ואת בניו לאמור זאת תורת עולה, היא עולה. על מוקדה, מם קטן, על המזבח כל הלילה, עד הבוקר, ואיש המזבח תוקד בו. קורבן עולה, קוראים לה קורבן עולה עולה, כי היא כולה עולה לשמיים, כל נצרה. רוב הקורבנות, הכהנים אוכלים חלקים מסוימים, לפעמים הבעלים אוכלים, אבל קורבן עולה הכל לשמיים. אז רש"י פה במקום שואל על הלשון סף. מה זה סף את אהרון ואת הבנת? כל מה שכתוב בתורה זה ציווי.
כן.
צריכים להגיד כל פעם כשאומרים למה משהו לכהנים צריכים להגיד סף את אהרון ואת בנת. אני צריך להגיד את זה כל פעם. לא אומרים את זה כל פעם. אז רש"י כבר אומר, אין סב, אלא לשון זירוז, מיד ולדורות. בעצם שלושה דברים. זירוז, הכוונה היא שיש כאלה שיחשבו שיש דברים שהם דברים טובים. אם אתה עושה אותם, בסדר גמור. אתה לא עושה אותם, זה לא כל כך, לא כל כך נורא. לשון של צו זה ציווי. זה צו שאתה צריך להזדרז לעשות את זה, ממש חיוב. חיוב שלכן זה מזרז את הבן אדם לעשות את הדבר הזה, זה ציווי מעת המלך. מיד זה שיש מקרים שהבן אדם חושב שהוא יכול לדחות את הדברים, להתחיל לעשות את זה מחר. כשיש ציווי, אז עושים את זה מיד. דבר אחרון, בן אדם יכול לחשוב, טוב, אני אעשה את זה עכשיו, שנה הבאה, נוותר. לא, זה גם לדורות. אם הם שלושת הדברים שהם זירוז, מיד ולדורות. אז רש"י מביא מהגמרא, אמר רבי שמעון, ביותר צריך הכתוב לזרז במקום שיש בו חיסרון כיס. זאת אומרת, בסדר, אז עכשיו אני מבין שצו זה לזרז, וצו זה מיד ולדורות. אז למה דווקא פה צריכים צו שהוא ציווי מיד ולדורות בכל מקום, צריכים לעשות את כל מה שכתוב בתורה. אז לכן מביאים שזה דווקא פה, למה? כי כל מקום דבר שיש בו, יש בו חיסרון כיס. דבר שיש בו חיסרון כיס, אז הבן אדם, אנשים לא אוהבים לתת כסף. לא כל כך פשוט. אז לכן צריכים לצוות את הבן אדם, צריכים לתרז אותו כדי שהוא ייתן את, כאילו ייתן את הכסף. עכשיו, למה יש פה חיסרון כיס? למה יש פה חיסרון כיס?
שלום.
אז, יש לך את זה ברש"י, את הסוגריים, או אין לך?
יש, ברש"י. סוגריים לא, אין.
אין לך סוגריים. אם אין לך סוגריים, אז נאמר את הרמב"ן, כי בחלק מרש"י הם הכניסו פה סוגריים, להבין את העניין, איזה חיסרון כיס זה? פה מסביב את הקורבן, להביא קורבן. מי להביא את הקורבן? בעל הקורבן, להביא את הקורבן. בעל הקורבן לנותן לכל הקורבן לכהן לעשות את זה. אז מה, איזה חיסרון כיס יש דווקא בקורבן עולה?
הוא לא נהנה מזה בכלל.
מה?
הכל עולה
שלנו. זאת אומרת זאת אומרת שהכהן, ככה נראה את זה ברמב"ן, אני חושב גם כן, בהתחלה רוצים להסתכל פה. אז רש"י נקרא את מה שכתוב פה, ועולה יש חיסרון כיס לכהן שכולה קליל. אז רש"י לפי מה שמביאים, מה שבעצם כותב, הוא כותב פה שיש פה חיסרון כיס. למה חיסרון כיס? בדרך כלל הכהן מקבל חלק מהקורבן, פה לא מקבל חלק מהקורבן, אז צריך להזדרז בדבר. הוא מפסיד, יש לו חיסרון כיס בזה.
הכהן?
אז זה מיליאת רווח, אנחנו עוד מעט מתקרבים לחול המועד. בחול המועד כתוב שיש כל מיני דברים שמקבלים בהם, דברים שיש בהם, דבר עבד. דבר עבד? דבר עבד זה אני לא יכול להביח כסף, דבר עבד? זה לא דבר עבד, זה קוראים לזה מניעת רווח. אני מונע את עצמי מתקבל רווח. פה הכהן גם כן, שאלה איזה הפסד יש לכהן פה בעולה? איזה הפסד יש לכהן בעולה? והרי זה רק מניעת רווח. כל הקורבנות כשנותנים קורבן לכהן, הכהן מקבל את הקורבן, הוא מקבל חלק מהקורבן, ופה נותנים לו, והוא לא מקבל חלק מהקורבן.
אז אולי יכול לצאת לשים בצד, שם בצד, לוקח את החטאת, את השלמים וכל החורבנות האחרים, והנה, זה
חבר בצד. אתה אומר, בעצם החיסרון כיס פה, אז מה החיסרון כיס? זה חיסרון כיס, זה הזמן שלו.
האמת,
זה
מן
הזמן. זה הזמן שלו. זה הזמן שלו, הוא צריך לעבוד קשה, ואתה אומר כמו שאתה, הוא יכול לעשות קורבנות, זה פלוי, יכול להיות שאין לו קורבנות כל היום, יש לו איזה, אבל הוא יכול לשבת עם הרגליים למעלה, גם כן, אפילו אם אין לו קורבנות משהו אחר, לנוח, ופה במקום לנוח, הוא צריך לעבוד קשה, אז אם הוא עובד קשה והוא מרוויח מזה, אבל פה הכל קליל. עובד קשה ולא מרוויח. טוב, נראה את הרבה. אמר הכותב, אמר הכותב, כתוב בפרשת ויקרא, דבר בני ישראל, כי שם יצווה בהבאת הקורבנות, וישראל מביאים אותם. רמב"ן מתחיל ואומר, בהתחלת פרשת ויקרא אנחנו מדבר על בני ישראל, ופה אנחנו מדברים על הכהנים. ושם אנחנו מדברים על הבאת הקורבנות. מי הביא את הקורבנות? בני ישראל מביאים את הקורבנות. עכשיו סיימנו את העניין בדיוק איך מביאים את הקורבנות. עכשיו אנחנו אומרים, הכהנים עושים את המלאכה של הקורבנות. כן? שישראל מביאים את הקורבנות, וכאן צו את אהרון, כי ידבר במעשה הקורבנות. וכאן הכהנים יעשו אותם. הקורבנים עושים את את כל המעשה, את ההקרבה של הקורבנות. אז לכן בויקרא זה בני ישראל, ופה זה הכהנים. וכתב רש"י, אין צו אלא זירוז מיד לדורות. אמר רבי שמעון, ביותר היה צריך הכתוב לזרז, במקום שיש בו חיסרון כיס. ומדרשו של רבי שמעון אינו על זו הצוואה. זאת אומרת, הדרשה של רבי שמעון, שרש"י מביא, שאומר שיש חיסרון כיס, רבן מקבל את זה. אבל הוא אומר, זה לא על הפרשה הזאת. פה על העולה, אין בו חיסרון כיס, הוא יסביר למה. כי כאן אין בו חיסרון כיס לבני אהרון המצווים בה, אבל יש להם רווח ושכר בכל הקורבנות. ואם תגיד לי שאין להם רווח ושכר, אני חושב הכוונה הוא שכאן אין בו חיסרון כיס, הכוונה הם לא מפסידים שום דבר, בכל הקורבנות, כי זה רק מניעת רווח. וחוץ ממניעת רווח, אבל בדרך כלל יש להם רווח, ופה בעולה יש להם גם כן רווח. מה הרווח שיש פה גם בעולה? הוא אומר שיש להם רווח. איזה רווח יש בעולה? אז פה הוא מביא פה למטה.
יש לי גם את זה. יש להם באורה. האור של הקורבן מגיע לכהנים.
שיש לו אורה. זאת אומרת שהוא גם כן, אם הוא מקבל את הצורת את הכל, והאור הוא לוקח.
מפשיט את האור.
מפשיט את האור ולוקח את האור, אז לכן יש לו רווח פה גם. יש לו את הבשר. אבל אמר תנא קמא, אין צו אלא זירוז מיד לדורות, לומר שהפרשיות שירצה הכתוב לזרז בהם, ולומר שיעשה מיד וינהג הדבר לדורות, יאמר בהם צו, ושאר הפרשיות יאמר דבר בני ישראל או אמור להם, ובא רבי שמעון לחלוק ולומר שפעמים יבוא הלשון הזה בדבר שאינו מיד לדורות, בעבור שיש בו חיסרון כיס. זאת אומרת, יש שתי שיטות שם. שהתנא קמא שם אומר שתמיד כשאומרים צו יש בו שלושה דברים. יש צו, זירוז, מיד ולדורות. רבי שמעון אומר, אפילו דבר שיש לו חיסרון כיס, גם כן, כגון הצוואה אמורה בשמן המור, וכגון שמה כתוב סתיו על בני ישראל, ונדון ללוויים ערים לשבט, שאז בני ישראל מפסידים את הקרקע שלהם, שצריכים לתת את זה ללוויים. וייתכן שנאמר שיש בצו זה חיסרון כיס, אז למה פה יש חיסרון כיס? זאת אומרת שהוא אומר שפה רש"י משלב את שני הדברים ביחד. רש"י מביא פה אינו אלא זירוז מיד ולדורות, ואז רש"י מביא גם את העניין הזה של רבי שמעון שבמקום שיש פה חיסרון כיס. רבן אומר שהם שני דברים שונים. יש פירוש אחד הרקמה שצר מיד ולדורות זירוז, צריכים לזרז על כל מיני דברים, אולי פה מזרזים בגלל עבודה קשה ולא לקבל את המסר, אבל העניין של חיסרון כיס הוא אומר זה עניין אחר, שרבי שמעון אומר שרק כל דבר שיש בחיסרון כיס זה סיבה מספקת. למה יש חיסרון כיס? אז הוא אומר, בעבור זה קורבן ארון ומנה ונמשך בצבא הזו, אבל בתחילת ספרי בי, אומר פה, ונדלו ללווים צריכה ערים לשבת, ייתכן שנאמר שיש בצו זה חיסרון כיס לכהנים עבור זה קורבן אהרון ובניו. בגלל הקורבן של אהרון ובניו, הנמשך בצו הזו שנמצא אחר כך, בתחילת ספרי בין המחלוקת היא שנויה שם. זאת אומרת, דיינו אבל רוביאס, בספרי רואים שלבי שמעון בעצם חולק על העניין. מה הכוונה שהוא אומר פה שזה קורבן אהרון ובניו? הכהנים צריכים להביא קורבן שקוראים מנחת חביתית, כל יום צריכים להביא את המנחה שלהם, את הקורבן שלהם. וזה שהם עובדים בבית המקדש, מביאים את הקורבן שלהם, הם צריכים להפסיד כסף כל יום. ולכן יש חיסרון כיס, זה לא על הקורבן הראשון פה על העולה, אלא כוונת צו זה על ההמשך. שזו תורת המנחה, קרב אותה בני אהרון, וששם יש עניין של מנחת חביתים, שזה הכוונה על הצו הזה, זה להמשך. פרק דבר, פסוק, תס ובאף, נסתכל שם, דבר, תס ובאף. הכהן, והכהן המשיח תחתיו מבנד יוצא אותה, אנחנו כולם נביא אותך, זה מנחה של הטבע לא, וכל מנחה כהן קליל תהיה לא תיאחר, והוא לא אוכל את זה, זה קליל. מאיפה הוא מביא את הדבר הזה? המשיח, כהן המשיח, תהיינו הכהן גדול. זה מנחת חביתים של הכהן הגדול. זאת אומרת שפה יש חיסרון כיס. איזה חיסרון כיס? ככה מסבירים את הרמב"ן שהכוונה הוא למנחה הזאת של הכהן.
הוא לא אוכל
את זה. קליל. השאלה הפשוטה, הכהנים מקבלים כל התשובות, כל המסורות וכל הדברים האלו, הם צריכים לזרז אותם על קצת קומץ מנחת סולת, אז הם צריכים לזרז אותם? איזה זירוז הם צריכים על הדבר הזה? ראיתי בעזרת משה, סליחה, לא בעזרת משה, ראיתי משהו אחר. כן, הכתב סופר מביא שבאמת כשהיא נכנסו לארץ ישראל זה לא אין בזה חיסרון כיס כל כך גדול, קצת קמח זה לא חיסרון כיס, אבל אנחנו אומרים שצריכים להתחיל מיד, להתחילים מיד במדבר. במדבר לא מביאים את זה מהמן, מאיפה קיבלו סולת? הם צריכים לקנות את זה מתגרים, מסוחרים שעברו שם במדבר. עכשיו הכהן צריך, אם הוא צריך להביא קרבן כזה, הוא צריך לשלם כסף טוב לזה. במדבר משלמים די טוב לסולת.
אז יש ערך.
אז יש ערך בזה, אז יש בזה הפסד. אז במקום של המיד, כאילו שם במדבר, יש בזה חיסרון כיס. שפת אמת מביא שזה בעצם כל העניין הזה שכל דבר שיש בו חיסרון כיס צריך זירוז, צריך לזרז את הבן אדם, ויש רשי מביא, חתם סופר מביא את זה הרבה על קיום עם מצוות בגלות, ככה הוא כותב, שבגלות לפעמים צריכים יהודים כדי לקיים מצוות צריכים לשלם הרבה כסף, לקנות פה בארץ, ברוך השם ההבדלים לא כל כך משמעותיים, לקנות כשר אין הבדל גדול בין כשר ללא כשר ברוב הדברים, אבל בחוץ לארץ הבדלים די גדולים. חינוך ילדים, אני יודע מאיפה שאני מגיע, הון עתק חינוך ילדים, גם פה בארץ רוצים לשלוח ילדים לבתי ספר מיוחדים, אז משלמים גם כי כסף טוב. אז כל הדברים האלה שיש להם חיסרון כיס, הוא אומר, צריכים את הזירוז הזה, את ה... ככה אומר שפת אמת. טוב, נמשיך. מה עם האלף הקטן? נחזור להתחלה פה.
מוקדה.
שלום מוקדה.
מלב
קטן. מלב קטן. אז... ראיתי מה שמביא פה איש תמיד בבב-אב
איש תמיד
מה שאומר איש תמיד מי שנאמר בתמיד שמדיקים בה את הנירות שנאמר בה לעלות נר תמיד אף היא מעל המזבח ריצון תוקד, זאת אומרת לוקחים מהמזבח ריצון ששם שומרים את האש התמיד תמיד מקפידים שתמיד יהיה שם, ומשם מדליקים את הנרות בתוך המשכן. זאת אומרת, אם חוזרים לפסוק ה', ויש שם המטבח תוקן בו, לא תכבה, וביר עליה כהן עיתים בבוקר בוקר, ורח עליה לא ביתר עליה תכבה שלמים, אש תמיד תוקן, על המזבח לא תכבה. זאת אומרת שזה אש שדלוק כל הזמן, ולוקחים את זה, משתמשים בזה לנרות. הדרשנים, הלחמת הראשון של פרשת צהר, כולם מדברים על העניין הזה של אש. זה היה הדרשנים, הייתי אומר, בכל הדרשות שדרשים בפרשת צהר, זה דרשה של אש, זה אש, זה החום שבעשיית מצוות, אש. אז יש שני לימודים שראיתי, אחד על המן הקטן מרבי מקוצק, ואחד על הפרשרשי הזה מגות משה, שניהם מדברים על העניין הזה של האש, שבן אדם צריך להיות גם כמו אש תמיד. כמו שיש בעצם הרבה מהדרשנים, אפילו בתקופת הראשונים, אולי אפילו יש במדרשים על הדבר הזה, שהמשכן הוא אדם, כאילו משל לאדם. המשכן בנוי בצורת משל לאדם. כולם מדברים על זה. אז אחד מהעניינים זה שצריכים גם כן בתוך הבן אדם אש תמיד. צריך להיות אש התלהבות מעשיית מצוות, מצווה תמידית. תוקד בו לא תכבה. צריך להיות אש תמיד. אז ככה אומרים כל הדרשנים. הרבי מקוצק כדרכו, אם אתה שמעת קצת על הרבי מקוצק, יש לו כיוון מסוים מאוד מסוים והרבה דברים.
הוא
כתב
פירושים?
יש מספרים?
של התלמידים
שלו? רק מתמודה של תלמידים, אבל בעיקר הרבני מגור, הוא לא כתב. אני חושב, לפי מה שזכור לי, הרבי מקוצק קרא את כתביו בסוף יום. אני חושב שאומרים עליו, הוא היה מאוד נגד גאווה, מאוד נגד להראות. אני חושב, אם אני זוכר נכון, זה עליו נאמר בסוף ימיו, אולי אני טועה. אני אגיד וורט, אבל אם זה לא הרבי מקוצק, זה מתאים לרבי מקוצק, אפילו הוא לא אמר את זה. שהשטן, היצר הרע, עומד על ידי ואומר לי לצעוק שמע ישראל בהתלהבות, כך אומר לי היצר הרע, כאילו שאני ארעף בסוף פעמי, כצדיק גדול, ואני לא אשמע לו. שכזה, ככה כאילו הפוך על הפוך. ככה אומרים בשם הרבי מקוצק, הוא מאוד... שנה את החיצוניות, את הפנימיות למה שחווה. אז לכן הוא אומר לעניין של מוקדה, על אף שיש לבן אדם אש, אבל צריך למעט את זה, שלא יראו את זה מבחוץ. מי שמתפלל בהתלהבות ומרים ידיים ועושה כל מיני סימנים, זה סימן לא שהוא יותר צדיק, אלא סימן שהוא יותר בעל גאווה. ככה... אז הרבי מקוצק אומר שהאש צריך להיות, צריך להיות אש בפנים. צריכים למעט המוקדה על המזבח, כאילו המקום של האש צריך להיות...
זה
הלם הקטן? כך הוא מסביר את זה, שהלם הקטן, שהאש צריך להיות בתוך תוכו, קטן בתוך תוכו שלא רואים את זה. ולא בצורה כזאת של גאווה. של היה מאוד חריף בעצם יש הלכות כאילו יש הלכה מדברת על זה שלא לעשות סימני בשעת התפילה כשבן אדם מתפלל כי זה נחשב גאווה אפילו במקומות שיש אפילו במקומות שאפשר לעשות כל מיני דברים יש דברים שהם מחזי כיוהרה זאת אומרת, הם נראים כמו גאווה, אפילו שהם לא גאווה, אבל אני לא מתכוון. עד כדי כך ששמעתי פעם מישהו שהוא רצה להגיד עליי, שרואים את זה בפוסקים, בפוסקי הלכות, שמביאים על כמה עניינים, במיוחד בקשר לפסח, שמי ש... מי שאוכל מצה שמורה, וכל הפסח, לא רק במצוות מצווה, אין בזה מישהו מיהורה, מישהו בא לתקול כאילו, יש לו היתר, הוא יכול לאכול, מצה שמורה אין בזה מישהו מיהורה, אם איך זה כיהורה, או אפילו גם כן, אני חושב, אלו שמנקים את הבית ומגרדים את הקירות, אז זה גם כן בסדר, זה לא צריכים לעשות מזה צחוק, אין בזה בעיה, כי יש ירושלמי שמביא את העניין הזה. אבל זה מאוד מתאים לרבי מקוצק. אגרות משה, הוא מדבר על זה יותר בקשר לרשי השני, אולי בעצם לרשי השני אפשר להסביר את זה באותו צורה, שהאש, בעצם האגרות משה מביא את זה בצורה אחרת על הרשי הבא. הוא אומר שהעניין של המנורה זה תורה, זה כנר מצווה ותורה אור. המנורה זה תורה. מאיפה הוא מקבלים את האש בשביל המנורה? מקבלים את זה במזבח. זאת אומרת, הוא אומר שצריכים ללמד את התלמידים בהתלהבות. מאוד חשוב, כשמלמדים ילדים, כשמלמדים תלמידים, שיש התלהבות בעשיית מצוות, זה לא משהו יבש, משהו עם התלהבות. אבל הוא אומר, מפה רואים, הוא אומר, שהתלהבות זה רק במזבח חיצוני. חיצוני, אבל בפנים, כשלומדים תורה, זה צריך להיות במתינות, עם שכל, במתינות. בחוץ צריכים להראות לתלמידים את ההתלהבות בעשיית, אבל השכל, המחשבה, כל הדברים האלו, באמת מאוד חשוב שיהיה במתינות, ושיהיה עם חשבון גדול. רואים את זה לפעמים, שיש לפעמים כאלו שפוסקים דרך הרגש שלהם, שזה טעות. הפסק צריך להיות עם הראש, הפסק צריך להיות עם הסברה, עם השכל, עם המקורות, בלי הרגש. אחר כך, עשיית המצוות, זה צריך להיות עם הרגש. אבל בעצם המחשבה, בדיוק מה כן לעשות ומה לא לעשות, זה צריך להיות, לעשות את זה בצורה, בפתינות, ולא באיזשהו סברות, כמו שאומרים, בצחוק. שאברהם אבינו, איך יודעים שהוא הלך עם כיפה על הראש, כי כתוב שאברהם אבינו הלך, אברהם אבינו לא היה הולך בלי כיפה על הראש. זה מצד הרגש, זה סברה מאוד טובה, ודאי שאברהם אבינו לא היה הולך בצורה כזאת. אבל כשלומדים את הדינים, צריכים ללמוד את זה עם השכל, ולאו דווקא עם הרגש. טוב. עכשיו, אם חוזרים עכשיו, כל דבר אחד שראיתי שדברתי עליו בקשר למנחת חביתין, שהכהן מביא את המנחת חביתין, למדנו בפעם כתביו, הוא מביא את המנחת חביתין כל יום. כל יום הוא מביא את המנחת חביתין. גם כן פה רציתי רק להזכיר משהו שקצת השקפתי שמאוד חשוב גם בזמננו. יש לו חיסרון כיס בזה שהוא מביא את זה, כבר אמרנו. ולמה, מה הסברה שהוא צריך להביא את העניין הזה, את המנחת חביתין? כל יום שהוא צריך כאילו להביא קורבן חדש. הרי הכהן זה נובר לך, עושים חנוכה. בחנוכה מקריבים קורבנות, עושים כל מיני דברים, ואחר כך אתה כבר... למה כל יום להביא משהו חדש? ראיתי בדרש משה, בספר דרוש של אגרות משה, שהוא מביא שיש בעיה עם מנהיגים. תמיד יש בעיה עם מנהיגים, כשכל אחד רוצה את הכיסא. כשכבר בתוך הכיסא, הוא חושב שהכיסא עשוי בשבילו. כאילו שהכיסא שלו, זה, הוא כבר קבוע, הוא כבר נכנס, ונכנס איזשהו, אפשר לקרוא לזה קצת גאווה, אבל קצת איזשהו הרגשה, שהוא כך, אפשר להגיד, הכהן גדול יתחיל לחשוב, הוא הכהן גדול, קיבל את המינוי של הכהן גדול, הוא צריך לדעת שאם הוא לא מתנהג בסדר, אז אפשר להחליף אותו, שהוא יפסול, שהוא יהיה פסול, שהוא יקבל מום, שהוא יהיה תמה, יש כל מיני, שיבוט, יש כל מיני אפשרויות להחלפת הכהן גדול עם הקדוש ברוך הוא לא שבע רצון ממנו. אז לכן הוא צריך כל יום לחשוב כאילו שהוא, יש לו מינוי חדש כל יום, לא להתחיל לחשוב, אז לכן כל יום הוא מקריב קורבן כשהוא עכשיו מתחיל את העבודה, עכשיו הקדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות, נתן לו את הזכות כל יום לעשות את העבודה, ואז הוא יכול לעשות את זה בהתלהבות. בעצם אומרים את זה על אהרון הכהן, אומרים שאהרון הכהן ועל אותך תנירות, פרשת, לא פרשת השבוע, אבל אותך תנירות, מה שאומר מלמד שלא שינה, שאהרון הכהן לא שינה. שאומרים, אהרון הכהן היה, עושה איזשהו שינוי במה שהקדוש ברוך הוא מצווה, אז יש כאלה שמסבירים הכוונה הוא שלא שינה, הוא עשה את זה בדיוק באותו התלהבות ביום המאה, כמו שעשה את זה ביום הראשון. ביום הראשון בן אדם בבר מצווה שלו שם תפילין עם כל הירצון לפני כן ואת כל הדקדוקים וכל הזה, הוא כבר אחרי כמה שנים, כאילו פחות, הוא כבר תפילין, הוא מניח את תפילין להוריד אותם בזמן שהוא מניח אותם, כבר כבר לא מרגיש את החידוש שבדבר. אהרון הכהן לא היה כך, אהרון הכהן היה יכול לעשות כל דבר ודבר כחדש, אז לכן אולי גם הקורבן של הכהן הגדול זה גם אותו דבר, שזה כל יום זה חדש, וכל מצווה צריכים לעשות את זה כאילו שהמצווה זה הדבר הכי חשוב בעולם, דבר חדש ודבר חשוב, ואולי גם כן זה חלק מהזירוז של הכהנים גם כן בכל העניין הזה שעושה לדורות, כי הרבה מהעניינים של קורבנות, כל העניינים של קורבנות משונה מהרבה דברים אחרים, כל גזירת הכתוב, עושים את זה ככה, עושים את זה ככה, עושים את זה ככה. פעם ראשונה שהולכים להקריב קורבנות בבית מקדש, בעזרת השם יבנו בית המקדש בקרוב, וכולם ילכו ויראו איך מקריבים, אחרי קצת זמן זה אותו עולם, אותו עולם, שורפים את זה עד הסוף, הולכים לקורבן עולם, מכניסים את זה, הכל נשרף. אין בזה, הדברים הם גם כמצד הסברה, כאילו זה לא ספרות, זה יותר גזירות, גזירת הכתוב. ולכן העניין של ההתלהבות פה בעשייה, את הזירוז, לא לעשות את זה כמו שצריך, הרבה יותר חשוב בגן קורבנות מכל דבר אחר. פסוק ו' ד' אולי. פסוק ו' ד' אולי יצא רשי שם. ו' ד' הוא פשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים. אולי כבר עשינו, אני כבר נלמד בסוגים, כי כבר א' בבית עשינו, כן? ולבש הכהן מידו בד, ומכנסי בד יבש על בשרו, והרים את הדשן, אשר תאכל האש את העולה על המזבח, כלומר את המזבח, ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה ומקום טהור. אז הוא מחליף בגדים. רש"י מביא, מה זה, למה הוא מחליף בגדים? ד' פשט את בגדיו, אין זו חובה, אלא דרך ארץ. זה דרך ארץ. למה דרך ארץ? שלא ילחלך בוצת הדשן בגדים שהוא משמש בהם תמיד. הוא מוציא את הדשן. הדשן זה מלוכלך. זה ההפך של ה... אז הוא מחליף את הבגדים שלא יתלחלך. בגדים... אז רש"י מביא משל, בגדים שבישל בהם קדירה לרמו, יבזוג בהם כוס לרמו, לקח ולבש בגדים אחרים, חוטים מהם. לא דרך ארץ. כשהוא צובע את הבית, מחליף את הבגדים.
אפילו פה משפט בתורה שהוא בגדה דרך ארץ, לא בגדה של ציבורי.
בדיוק מה שגלות משהו מביא, מה שאתה אומר. שהוא אומר שיש כאלה שחושבים שיש הלכות. צריכים לעשות בהלכות. וחוץ מהלכות, יש דרך ארץ, צריכים להתנהג להיות בן אדם בצל, צריכים... הוא אומר, לא, זה גם פסוק. כל עוד בתורה אנחנו דורשים תילי תילים של הלכות. ופה אנחנו לוקחים איזה, כמו שאמרת, התנהגות של לא ללכלך את הבגדים, אתה צריך לעשות, ללכת להתפלל, הבן אדם עושה ניקיון לפסח, עכשיו הוא צריך להתפלל מנחה. אז הוא צריך להחליט בגדים, להתפלל מנחה, כמו שהולך לפי האדם ולא, ככה מובן. אז זה דרך ארץ, לא, זה דרך ארץ, זה תורה. דרך ארץ קדמה לתורה אפילו. הדין הזה זה מאוד חשוב, אני קודם משהו מרחיב על זה קצת. יש משהו מעניין שמוכיח את זה, יש פירוש של הגאון מווילנה, הגר"א, על פרקי אבות. אם היו שואלים בן אדם מישהו, מכל המשניות, מה לא, הכי לא קשור לתורה? לא אומרים פרקי אבות, דברים טובים, דברים רעיונות, מוסר. הגר"א בפירושו, פירוש נפלא, הוא מביא על כל משנה ומשנה בפרקי אבות, מקור, בתנך, בכל, כל דבר ודבר. כל דבר ודבר, מוכיח את זה בפסוק. זאת אומרת שהדרך ארץ של פרקי אבות, את המידות הטובות וכל הדברים האלו, זה לא סתם דברים מופשטים שמכיוון שאנחנו חיים בחברה, צריכים להיות טוב ונחמד אחד עם השני ונקיים וכל הדברים, להיות, כדי להיות נקי שמישהו לא... לא, זה חלק מהתורה, זה חלק אינטגרלי מהתורה. זה פירוש נפלא שמאוד כדאי, כדאי לראות.
אתה
עושה
פירוש על פרקי אבות?
פירוש של הגר"א על פרקי אבות, זה מאוד נדיר. מאוד נדיר, וזה ממש נפלא, הוא סתם מביא פסוקים, הוא מביא פסוק, אתה מסתכל בפסוק, ומה שכתוב בפרקי אבות זה לא פסוק. זה פלא, זה פלא, אבל פה בעצם רואים את זה. אולי אפשר להגיד שזה אב, בניין אב לכל, הוא פשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, מרחיבים, למה לבש בגדים אחרים? זה לא דרך אחרת, לפני הקדוש ברוך הוא, כשבן אדם מתפלל, בעצם אולי פה אני יכול להזכיר כמה נכון, שאנשים לא יודעים. כתוב שבתפילה שצריכים להתפלל, צריכים להתפלל בצורה כזאת שהולכים לפני בן אדם חשוב באותו מקום.
כן, והוא מגדיר בגדים מיוחדים לתפילה.
כן, אבל הכלל הוא כמו שכל מקום במקום, לפי המנהג של אותו מקום, לפי הבן אדם החשוב באותו מקום. מישהו הולך לפני רב חשוב באותו מקום, איך הוא ניגש אליו? לכן יוצא לדוגמה, וחפץ חיים מביא שצריכים לבוש כובע. חפץ חיים, כי לא היית הולך לפני בן אדם חשוב בלי כובע. אז המקור, אם זה ככה, זה תלוי בכל מקום במקום. יש מקומות שלא, נגיד פה בשכונה, לא הולכים דווקא עם כובע, כשהולכים לבן אדם הכי חשוב בשכונה, אז לא חייבים ללכת, הולכים, אבל יכול להיות שאתה לא היית הולך לבן אדם חשוב עם נעלי בית. אם היה לך פגישה עם מישהו, לא היית הולך עם נעלי בית. ואם לא היית הולך עם נעלי בית או פג'מות, אז יוצא להלכה, אסור לך להתפלל בצורה כזאת. זאת אומרת שבן אדם ש... יכול לקרוא, חוזר הביתה מאוחר, עכשיו שהוא שכח שהוא לא בדרך כלל להתפלל במניין רגיל, שכח להתפלל, פעם במיטה, עכשיו במיטה, קריאת שמע, הוא זוכר רק שנייה, זה פעם ראשונה, אני עוד לא התפללתי ערבית. זה בן אדם, אז הוא קם לגעת, אתה חייב להתפלל ערבית, אבל להתלבש כדי להתפלל ערבית, כן, אני חייבים להתלבש. למה? כי אם היה מגיע, פגישה חשובה עוד 10 דקות, רב השכונה מגיע לדבר איתך, לשבת איתך, אז הוא גם מתלבש. לא היה לובש את הפנג'אבות לפגישה, אז לכן הוא צריך להתלבש ולשים את הנעליים בשביל הפגישה הזאת. ככה נראה לי שיוצא להלכה למעשה. אלא מה, במקרה שיש לבן אדם חולה, הוא נמצא בבית חולים. אני חושב שבפשטות הוא יכול להתפלל בפנג'אבות. כי בבית חולים, אפילו בן אדם הכי חשוב היה מגיע אליו, אז הוא היה מסדר קצת את הכפתורים שכבר לא יהיה פתוח, וזהו. אבל היה מדבר והיה נפגש עם מישהו בצורה כזאת. אז אם הוא היה נפגש עם מישהו בצורה כזאת, או ילד, ומתלבש בצורה אחרת מבוגר, אז...
והרמב"ן הולך לפי הכיוון ראשי, או הוא בא
על הדבר הזה?
אני חושב גם מביא את הלשון ראשי.
טוב, הוא פשט את בגדיו, אין זה חובה לדרך ארץ, והכוונה לרבותינו בזה לומר, שהוצאת הדשן, הוא מוסיף משהו, שהוצאת הדשן צריכה בגדי כהונה, ואין בגדים אחרים בגדי חול. היית אומר, כאילו, כי אם לבש בגדים אחרים, שישים את הג'ינס ואת ה... לא. כתוב והפשיט בגדיו בגדים אחרים, זאת אומרת, אבל הם צריכים להיות בגדי כהונה. אבל לא ידעתי מניין אמר הרב שאינה חובה. כי מראה שנראה שזה דרך ארץ, אבל הבדל הוא שדרך ארץ זה לא חובה. ולכן יוצא, אנחנו מבין לפי רש"י, נגיד אם כהן מבין לו את זה, הוא יכול פעם אחת להוציא את זה בבגדים הרגילים. לפי הרמב"ן זה חובה. נגיד, אין כהנים אחרים, צריכים להוציא את זה, אין לו זמן, אז הוא יכול להוציא את זה לפי רש"י, לפי הרמב"ן לא, כי נראה שמצווה היא על כל כהן שהבגדים שיעשו בהם הקורבנות עם רמת הדשן יהיו בגדים נקיים, לא ישמש באותם אשר הוציא הדשן. ומצווה מדרך מוסר העבד לרבו, ולכך יהיו לכהן הבגדים החמודות לעבודה, בגדים החמודות לעבודה, כמו הלשון של יעקב ועשיו.
מידי חמודות.
איך המידי חמודות, אני חושב, אומרים שעשיו היה לובש אותם שהיה עושה כיבודה והם.
עשיו.
לצורך מצווה. לעבודות, לפחותים, להוצאת הדשן. וכל זה לפי הסברה הזו שכתבה הרב, זאת אומרת, מה שרש"י כתב, אבל הרמב"ן אומר שזה חובה. כן. אבל יש ברבותינו שם במסכת יומא, אומר שאין הוצאת הדשן צריכים בגדי כהונה. כי זה סתם להוציא את הלכלוך, באמת נגש. ויומר ולבש בגדים אחרים בגדי חול. פשוטו של מקרה וכך הוא. יסתבר עליו שלא יחליך בגדי חמד, בגדי קודש, הוצאת הדשן, אבל ילבש בגדי חול. אז לפי הפשט הוא מביא שני פירושים. פה פירוש אחד שהוא יכול להמשיך ללבוש בגדי חול, פירוש אחר שהוא צריך ללבוש בגדים בגדי כהונה.
אבל פרוטים.
מה?
שונים.
שונים. אפשר ללמוד דברי מוסר מפה גם כן, שיש כאלה שחושבים שמקווים שעושים את הדברים הגדולים צריכים להיות בגדים של קודש. ולפעמים המצוות להוציא את הרוע, להוציא את הדברים המוסכים, את הדשא, זה לא נחשב מצווה.
אז מה ההשלכות?
ההשלכות הוא הסתכלות שאפילו הדברים הכי בעיניים של הבן אדם, אני רוצה את זה, בעצם פה זה, אפשר לקרוא לזה, להבדיל, אבל זה, מישהו היה יכול להגיד שזה כאילו להוציא את הזבל. מה זה חשוב? כאילו, לפי שיטת הרמב"ן, הוא חייב לבוש בגדי קודש, כי זה גם חשוב, להוציא מהקודש את הזבל, להוציא מהקודש את הלכלוך, לנקות את הדברים הקדושים, זה דבר חשוב ש... לפי הרמב"ן לפחות.
לפי הבנה של הפשט, אבל אם התורה מדגישה שבלבש בגדים אחרים מדובר על בגדים מסוימים,
זה בדיוק השאלה. זה בדיוק השאלה. לפי פירוש אחד שם היום, שזה יכול להיות כל בגד, שאומרים, בעצם יש שלושה פירושים פה. פירוש אחד, לבש בגדים אחרים, כמו הבגדים הקודמים הם בגדי כהונה, גם הבגדים האחרים הם בגדי כהונה, זה שיטת הרמב"ן, שהוא חייב לקחת את הבגדים ה... איך קוראים לזה בצבא, יש מדהים, אז זה צריך להחליף כדי לעבוד, זה הפירוש של הרמב"ן. לפי פירוש רשי, הוא לא חייב לעשות את זה. אבל אומרים, זה רעיון טוב, תיזהר עם הבגדים הטובים. לפי הפירוש השלישי, הוא יכול לבוש את כל בגד שהוא רוצה כדי להוציא את הדברים האלו ולא לבוש את הלבן. יכול להיות שפה גם יהיה מחלוקת, כאילו כמו מחלוקת רשי ורבן, אם הוא חייב או שזה רעיון טוב. טוב, אז עשינו יש על המזבח, יש תמיד דוגע על המזבח, לא תשווה. כן. אולי אם יש לנו 5 דקות, אני אגיד משהו על ההגדה. אני אין עם זה. אני תמיד נהנה, יש אלשיך הקדוש, שחי בצפת. בתקופת בית יוסף היה מקום נפלא, בתקופת מקום נפלא, אבל בתקופת בית יוסף היה משהו, היה בבית יוסף. זה אלשיך היה, אומרים שבית יוסף היה הרע, איך אומרים שהבית יוסף, כאילו הוא היה פוסק, אז הרי היה רבע שם, ואלשיך היה דרשן, היה דורש, היה מקובל גם כן. שקודברו היה שם. אז על האלשיך הקדוש, אחד מה... יש כמה, אין הרבה שומרים עליהם הקדוש, חיים הקדוש, האלשיך הקדוש. אז הוא מסביר, השלה הקדוש, כן, גם כן. אז הוא מסביר מה שאנחנו רואים בהתחלת ההגדה. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, שזה הסדר. אנחנו אומרים את הסדר של הסדר, ואחר כך מתחילים. הוא מסביר שהקדש אורחץ זה לא רק הסדר, אפשר ללמוד גם, אפשר לדרוש גם כן את העניין הזה של הקדש אורחץ כרפס יחץ, כל הדבר, כל הסדר אפשר לדרוש את הדבר הזה גם כן. זה מלמד אותנו את התפקיד, את המהות של כל סדר ליל פסח. כך הוא אומר, הוא מתחיל ככה. על שחייה דרשת, זה דרוש. אני אומר קדש, אם הבן אדם רוצה, כן, קדש, אם בן אדם רוצה לקדש את עצמו, זה התפקיד שהוא יציאת מצרים, אתם טיולים במחל כהנים וגוי קדוש, בן אדם רוצה להיות, לקדש את עצמו. איך הוא מקדש את עצמו? אורחץ, הוא צריך קודם, לפני שהוא מתחיל לעשות דברים חשובים וגדולים, הוא צריך קודם לרחוץ את עצמו מהחטא. צריכים קודם לרחוץ את עצמו מהחטא, כדי ללכת לכיוון של קדושה. אחרי שהוא רוחץ את עצמו מהחטא, קרפס. מה זה קרפס? כף, פה, רש, סמך. לא מספיק לרחוץ את עצמך מחטא, אתה צריך, השלב הבא, אתה צריך לעזור לאנשים אחרים. גם כן, לא מספיק שאתה אתה רק דואג לעצמך. אחד מהבסיס זה צדקה. וכמו שאומרים, הרבה מהדרשנים אומרים, כל דיכפין יסב יחו, כל דין צריך יסב יסב, שככה צריכים לציון במשפט יבדה ושלה בצדקה. צריכים להתחיל עם צדקה. אז לכן קרפס זה כף, כף זה כף היד. סליחה, כף, כף רש, מה זה רש? זה הרש, כף רשים. זה בן אדם העני, צריכים לתת את כף היד שלך לאדם עני. ובאותו זמן יש הלכה ברכות צדקה, כשאתה נותן צדקה לבן אדם, אז זה לא מספיק שאתה נותן לו את זה, תקח את הדבר הזה, אז אתה צריך לדבר איתו יפה. אפילו אם אתה נותן לו פחות, אם אתה מדבר איתו יפה, אז זה יותר טוב. זאת אומרת, פה זה פה, זה פה, בפה שלך, סמך, סמך סמוך אותו. כאילו אתה צריך להקים אותו, לתת לו עידוד, לעודד אותו ולנסות להקים אותו, כאילו לא רק לתת לו את הכסף, אלא גם לתת לו איזה
תחושה טובה.
תחושה טובה. אז זה, קדש, אז אורחץ, קרפס. עכשיו, אתה בן אדם יכול להגיד, אני לא יכול לתת צדקה. איך אני יכול לתת למישהו אחר? הרי אני כמעט מספיק לעצמי. אז הוא אומר, יחץ. שיחלק את מה שיש לו, מה שיש לעני. כאן יש לך את קרקס יחס. מגיד רחצה. אז מגיד רחצה. מגיד רחצה, שאז הוא יכול להגיד לעני גם כן, לבן אדם השני, גם כן רחצה שהוא ירחץ את עצמו. אתה לא יכול ללכת לאנשים ולנסות להשפיע עליהם ברוחניות, אם אתה לא קודם כל דואג להם לצרכים הגשמיים שלהם. חברנו לימדו אותנו שהגשמיות של השני זה הרוחניות שלי. הדאגה לפרנסה לשני, בשבילו זה גשמיות, בשבילי זה רוחניות. קודם צריכים לדאוג לגשמיות שלו. אם אין לו משהו לאכול, קרפס לתת לו לאכול, יחס, להיות מוכן אפילו לחלוק איתו את מה שיש, ואז אם אתה עושה את זה, אז אתה יכול להשפיע עליו גם כן ברוחניות. מה גיד רחצה, שהוא כמו שאתה עשית אורחץ קודם, שרחצת את עצמך, אותו דבר, מה גיד רחצה, אתה יכול להגיד לו, לרחוץ את עצמו מן החטא. אם עשית את כל זה, אז מוציא מצא. אתה תמצא את המצא, שזה יצר הטוב. יש לכל הדרשות שמביאים מה הבדל בין חמץ למצא, יש רב חיים ויטל. שמדבר על זה. רב חיים ויטל אומר שיש בעולם אוויר, אדמה, מים ואש. היום היינו אומרים את זה שיש, איך קוראים לזה, דברים מוצקים, יש נוזלים, גזים ואנרגיה. ככה בלשוננו אנחנו היינו אומרים היום. אבל הוא דיבר על ארבעת הדברים האלו, והוא מסביר שכל הדברים האלו הם נמצאים בחמץ, והם לא נמצאים, או הם בשליטה במצא. זאת אומרת, החמץ הוא, נגיד, החמץ הוא, יש, הוא בעצם הוא מזה ככה, שכל הדברים האלה הם דברים גשמיים, וכיוון שהם דברים גשמיים, כל אחד הוא כנגד איזשהו דבר רע של היצר הרע, איזו מידה רעה. זאת אומרת שאיש זה כנגד כעס, כן, איש זה כנגד כעס. לגאווה. מים זה כנגד תאוות, שהמים שמים את זה על האדמה ודברים צורכים, זה תאוות. גז, אוויר זה כנגד האוויר שבפה, זה לשון הרע וכל החטאים שעושים לא עם הגוף ממש, אלא עם האוויר שבפה. והאדמה, האדמה יש לגאווה, סליחה, זה כך, והאדמה זה עצלות ועצבות. עצלות מביא לידי עצבות. זאת אומרת, כל הדברים האלו נמצאים בחמץ ולא נמצאים במצא. נתחיל מהאחרות. המצא זה מאוד זריז, צריכים לעשות את זה מהר. חמץ, יושב, עצלות, עד הסוף. זה החמץ. זה בקשר לדבר הזה של האדמה. בקשר לאש, יש הלכה ששתיכים לשמוע את החמץ, את הסמים במקום חם, עם הגבת למעלה כדי שכל יסתדר יתחיל להתנפח. אבל מצא, שומעים את זה מכל דבר שאש, אסור לעשות גם מים שלנו, צריך להיות מים שהם קרירים ולא מים שהם חמים, סוגרים את כל החלונות, שהשמש לא יהיה על זה, כאילו, כי זה מביא לידי חימוץ. זאת אומרת שמצא, יש לו את אין לו את האש, אין לו את הכעס, וחמץ, יש לו את האש. כי החמץ אנחנו דווקא מעוניינים שיהיה במקום חם. זה גם בקשר למים, זה פשוט. מים זה תאוות. חמץ שומרים, ששמים הרבה מים, לא אכפת לנו, ומצא שומרים את זה רק המינימום של ה-18 דקות, נותנים את זה להיות בקשר עם מים. וגם אוויר, זה די פשוט, חמץ יש בו הרבה אוויר, הרבה גאווה, והמצא הוא ענב מאוד גדול. אז לכן מוציא מצא, המצא הוא היצר הטוב. מצא הוא היצר הטוב. זאת אומרת שאם הבן אדם קדש ורוצה להיות קדוש, אורך אז קרפס, הוא נותן, הוא רוחץ את עצמו מן החטא, הוא עוזר לאחרים, הוא רוחץ את האחרים מהחטא, מגיד רחצה, אז מוציא מצא, הוא ימצא את היצר הטוב, את היצר הטוב.
גם אמרנו, מגיד רחצה?
מגיד רחצה, להגיד.
אה,
לאחר רחצה שהם יחצו את עצמם גם כן.
להשפיע.
כאילו שהם, אתה יכול להגיד למישהו אחר לרחוץ את עצמו מן החטא. אחרי שדאגת לגשמיות שלו, אתה יכול להגיד לו, תברך גם כמו אברהם אבינו, שהיה נותן לאכול קודם, ואחר כך תברך ברכת המזון לקדוש ברוך הוא. ואז מוציא מצה, מה עם הבאה ומה עם היצרה? עדיין צריכים לדעת, מוציא מצה זה היצרה, מי הוא היצרה? המרור, כן? המרור. אז המרור יש לנו פתרון בשביל המרור. המרור, קורח. אנחנו קורחים את המרור בתוך המצה. זאת אומרת, כתוב בעצם, ועבדתם את השם הלוקחה בכל לבבך, אז כתוב בכל לבבך ולא לבך. למה כתוב לבך? בשני יצריך, ליצר הרע ויצר הטוב. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממנו לשחוט את היצר הרע, אלא לקחת את היצר הרע ולהשתמש בו. יש למישהו טבע, שהוא טבע ש... קוראים לזה, הוא אוהב דם, אז יהיה שוחט. לקחת את הטבע של הבן אדם, להשתמש בזה לטובה. לכן זאת אומרת שמוציא מצה, ימצא מצה, ומרור קורך, וגם המרור יכול לקרוך את זה בתוך המצה, וגם יכול להסתדר ביצרה, ועבר את זה ושרוקח בכל לבחר.
למה מרור יצרה?
כי הוא, שואלים על מרור, כי הפשט המשהו בגלל שזה מרור. אבל זה עוד יותר מסתדר עם זה שחלק גדול מהמרור שלנו, אנחנו שואלים, הרי זה לא מרור, אין בזה טעם מרירות, חסה שאנחנו אוכלים, אין בזה טעם מרירות. אז אומרים, אם משאירים את זה מספיק זמן, זה יהיה מרור בסוף, כאילו ככה אתם מסבירים את העניין. וזה בדיוק כמו היצרה, שהיום זה נראה מאוד מתוק, יש כאלה שאוהבים את זה, אבל אם משאירים את זה אחר כך, יש מריאות שיצא מהדבר הזה עם הזמן, עם מחכים. אז ככה הוא מסביר את העניין הזה. אז רק שאני צריכים לסיים את זה, אבל הוא אומר עד הסוף. במות סימן תמר קורח, אז הוא אומר ככה, שולחן ארוך צפון ברך. אם תעשה את כל זה, תנקה את עצמך, תנקה את אחרים, תעזור לאחרים, תנקה את אחרים. תמצא את היצר הרע ותעבוד בקדוש ברוך הוא גם ביצר הרע וגם ביצר הטוב, אז יהיה לך ברכה, לא רק בעולם הזה, אלא גם בעולם הבא. זאת אומרת, שולחן ערוך, שזה העולם הזה, וצפון, מה זה צפון? העולם הבא, שצפון האור הגנוז לצדיקים, צפון לצדיקים, ברך יהיה מבורך, הקדוש ברוך הוא יברך גם עולם הזה וגם עולם הבא. וישאר לך, אחרי הדבר הזה, הלל נרצה רק לתת הודעה, תודה לקדוש ברוך הוא, על הקדוש ברוך הוא שקיבל את העבודה שלך, בעבודת הקדוש ברוך הוא, בקדושה, שעברת להגיע לקדושה ותארה. ככה מסביר על שיח הקדוש, עזרת השם שנזכה.
זה כמובן.
ישר כוחך.